חזק וברוך וישר כוח. כותב מרן, סימן פתא סעיף ד', מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך לבאר מעל השולחן שיעורי פת שאכלו עם הגבינה, ואסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בבשר. אגב, וכן להפך אסור, כל שכן שאסור לחתוך גבינה אפילו צוננת בסכין של רגליהם לחתוך בשר. לא יודע, אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכים בה בשר. מרן כותב שאדם שאוכל אכל גבינה, אתמול הזכרתי את זה קצת, אדם שאוכל גבינה באותה מפה שאוכל בה גבינה לא יאכל בה בשר. למה? יש פירורי גבינה נמצאים על המפה, וכיוון שפירורי גבינה נמצאים על המפה עלול אחר כך לשים פת או מהאוכל על השולחן, על המפה, ועלול לאכול בשר וחלב. לכן לא ישים את זה, אלא יחליף את המפה או ינער את המפה. זה דעתו של מרן. האמת היא שאף על פי שמרן כתב כן, הרדב"ז בתשובה הוא חולק על מרן בדין הזה, ואומר כל מה שדיבר מרן זה דיבר בזמנם שהיו שמים מפה ואוכלים על המפה. זאת אומרת, אדם אוכל גבינה על השולחן הכל, ומילא המפה מתלכלכת בגבינה וגם הלחם וגם הכל, אז אתה ודאי אתה צריך להחליף. אבל לא כן היום בימינו שרגילים לקחת מצלחות, אף אחד לא אוכל על המפה, שמים את זה על צלחת, וגם הצלחת יש לך כף, מזלג, הכל, לא אוכלים את זה לא בידיים ולא אוכלים את זה ככה על השולחן כמות שהוא. גם אם היה מקודם גבינה, אז מה הבעיה בזה? יש גבינה, אבל עכשיו אני אוכל מהצלחת. הצלחת, מה הבעיה? אולי ייפול לי מהצלחת על השולחן ויבוא ואוכל את שניהם. לא מצוי שאדם ייפול לו על השולחן ויבוא ואוכל את זה. דבר לא מצוי. ובדיוק באותו מקום שהיה שם פירוש של גבינה, שם יבוא הבשר. זה חששה בתוך חששה. ולא באיסור דאורייתא. הרי כאן זה לא בדרך בישול. אלא מה זה בדרך? שמי יבוא לאכול זה איסור דרבנן. אתה שיש לך חששות כאלה רחוקות, לא צריך להחמיר עד כדי כך. לכן לדעתו של הרדב"ז, מספיק שאתה, אם אתה מקסימום אתה רוצה, תנער את זה ותעשה. דווקא מנה היום בימינו, יש לך שולחן. היום יש שולחנות שעשויים מזכוכית. יש לך זכוכית, ולא שמים עליו מפה ולא כלום. אוכלים עליו אותו שולחן, יש עליו, אוכלים עליו חלב, אוכלים עליו בשר. האם מותר לאכול על השולחן הזה בחלב ובשר? או אתה צריך לפני זה לנקות, לקנח? במציאות שלנו, אתה מסתכל. אתה רואה, אין כאן, אכלת בשר חלב, אין כאן בעיה. מה אתה רואה כאן? אין שם שום דבר. מה תגיד? אבל אולי יש איזה פירוש שלא רואים אותו. פירוש שלא רואים אותו, הוא מתבטל גם במה שאתה תאכל, מה שתאכל. כל דבר שתאכל, אתה כבר יתבטל. לכן, חששות כאלה רחוקות, שלא מצויות כל כך, לא צריך להחמיר. אם לכן, כדאי שאדם יחמיר בזה. להיות שיצא מדברי מרן. אבל בפועל אין תחשש את זה כל כך. אותו דבר גם אומרים לגבי מה שמרן יצריך, כינוח וגם הדחה של היד ושטיפת היד, בין אכילת בשר, בין אכילת גבינה לאכילת בשר. כל זה היה בזמנם שאוכלים בידיים, אדם אוכל את זה בידיים ואוכל את הכל. אבל היום בימינו, מי אוכל בידיים? אדם אוכל קשקף, מזלק, סכין, הידיים נקיות, כמעט אין תחשש הזה. אולי יהיה לך חשש רחוק, בשביל החששות הרחוקות האלה לא צריך להחמיר עד כדי כך. ולכן פוק חזה מהם הדבר, לא ראינו שאנשים כל כך נזהרים מזה. גם בדרך כלל לא כדי שאדם יאכל מאכל חלב אחרי זה בשר. אבל אם לא היה מציאות כזו, כמו שהזכרתי אתמול, אדם בכל זאת יש את המציאות הזו. עלול לבוא לידי תקלה, כמו שהזכרתי, כיוון שבפועל זה לא חשש, זה חשש רחוק ביותר, לכן מטעם זה לא צריך להחמיר בזה עד כדי כך. זה גם כן חומרה של הרמה לקמן בהלכה אחרת. מרן כותב גם כן, אסור לחתוך גבינה אפילו צוננת בסכין שרגילים לחתוך בשר. אדם שיש לו סכין בשרי, ואחרי זה טעה, חתך גבינה בזה. מה הדין שלו? זה שרצו לומר, שמכיוון שאתה חתכת גבינה ויש לך כאן בשר, לכן צריך להגעיל את הסכין. יש כאן דוחקה לסכינה וכדומה. אבל כל מה שדיברו, דיברו אותה שהסכין לא נקי. אבל המציאות שלנו היום, אף אחד לא לוקח סכין שאינו נקי. כל אחד לוקח סכין בשרי או חלבי, מה שלא יהיה, שטוף, נקי. מה יש לך בעיה בזה? כתוב מגן אברהם, יש בעיה. לפעמים מנקים את הסכין, אבל יש עליו שמנונית. גם בסיר שאתה משתמש, יש בו שמנונית. שמנונית הזו עדיין קיימת. כמה שהשמנונית הזו עדיין קיימת, לכן יש לך חשש שמהשמנונית ידבק, ושאתה אוכל את הגבינה, אתה אוכל את הבשר, אתה אוכל את הבשר, בחלה בבשר של השמנונית של הדבר הזה. נכון, יכול להיות. אבל גם אם תמצא לומר כן, כמו שנראה את זה עוד אחר כך, השמנונית הזו מה היא? כמעט כלום. אם אתה למשל לוקח בסיר, סיר חלבי, או סיר בשרי, ולא ניקנו את זה היטב היטב, יש שם שמנונית, ושמו שם בשר, אין 60 נגד כל השמנונית? פי 60? לכן מה הבעיה? גם אם תמצא לומר, זה מתבטל. ולכן, החשש הזה שכותב מגן אברהם, מה שכתבו כאן, שצריך להיזהר וכדומה, החשש הזה הוא חשש מאוד רחוק. במציאות אנחנו לא רואים שעד כדי כך חוששים, אבל מכיוון שעלול אדם להגיע לזה, כדאי, זה אין לזה טרחה מרובה, אכלת גבינה, שים, תנקה, תנער את המקום, לכן אכלת בשר, תנער, שלא יש שם פירורים וכדומה. אבל מעיקר הדין, אין הרבה חששות בדבר הזה, בעיקר לדידן, שאנחנו הולכים על פי דברי מרן, פשט, נכון שמרן חשש, כמו שאמרת, אוכלים את זה ממש על השולחן, אבל כשאתה לא אוכל את זה על השולחן, אין את החשש הזה. אותו דבר, גם אתה שיש לך את השיש, שאוכלים, שעושים את זה, יש לך במטבח, יש לך שם את המשטח, אתה רוצה לשים פעם לחתוך שם בשר, פעם לחתוך חלב, יש שם אולי דברים של חלבים, מספיק שטיפה ועד אחת, אתה לא צריך שיהיה לך, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים. שם במטבח יש חששות יותר גדולים, מפני ששם תשתמשים בזה, שמים את זה ממש על השיש, חותכים את הבשר, נופל שם בשר. אבל בדרך כלל אנשים נקיים, מנקים את המקום, לא אוכלים את זה כמו שהוא. פעם הדברים האלה, הניקיון היה רחוק מהבתים. היו מנקים, לא היה להם גם חומרי ניקוי שמנקים את זה היטב היטב. היום אין לך אישה שלא לוקחת את צלחות, שוטפת אותם עם אמה וכדומה, לוקחים את זה עם שפשפים, אין לך שם שום חשש. ולכן אין את החומרה הזו שכתבו אותה כל כך האחרונים, ואומרים שצריך להיזהר מאוד בצלחות, עם המקומות שיש שם. יש את הדבר הזה, נכון שלכתחילה צריך לנקות ולא להשאיר את זה, אבל אם היה בדיעבד, אין לך את החשש. אותו דבר, גם שמביא, מה שמביא הרמה לקמן. כלומר, אדם לקח סכין, הרמה כותב, שנוהגים לקחת שני סכינים, נהגו כל ישראל לתלות להם שני סכינים ולרשום אחד מהם שיהיה לו עיקר, נהגו לרשום שם חלב ואין לשנות מנהג של ישראל. אומר הרמה, שאתה משתמש, יהיה לך שני סוגי סכינים, סכין אחד חלבי, סכין אחד בשרי. למה? אומר, אם אתה חותך בסכין החלבי, יכול להיות שם גבינה, הגבינה הזו תחתוך רק באותו סכין בשר, אתה עושה בשר בחלב, הולך יחד. אחרי להפך, חתכת בזה בשר, אתה אחר כך משתמש בזה בגבינה. ממילא אתה אוכל בזה חלב ובשר יחד. כל זה מה שכתב הרמה, זה בזמנם שלא היו מנקים את הסכינים בצורה טובה. היום בימינו, גם קרה, נכון, זה דבר נכון, של להשתמש, לעשות שתי סוגי סכינים, סכינים חלבים, סכינים בשרים. אבל בידי עבד, אם אדם באמת לא השתעתה, לקחה בסכין החלבי או סכין הבשרי, חתכה בזה בשר, לא רותח ולא כלום. אין לך בעיה. למה? היום כל הכלים שלנו קיים. אנשים שמים לב לניקיון. זה לא מה שהיה פעם. ולכן אין לך גם אפילו שמנונית אין. גן אברהם כותב, צריך את הסכין, כתבו האחרונים, שאת הסכין, אם אדם רוצה להשתמש בסכין של בשר, להשתמש בו בחלב, הוא אומר, תיקח את הסכין, תנעוץ אותו באדמה 10 פעמים. תקרא אותו. למה באדמה? האדמה היא קשה, שאתה נועץ, זה מוציא את כל הלכלוך שיכול להיות. היום במציאות שלנו, במקום נעיצה, במקום זה, תשטוף את זה עם סבון וכדומה, זה יותר טוב מנעיצה באדמה. מי נועץ באדמה? 10 פעמים, לא פחות, כנגד 10 בני המן. תנעוץ את זה, 10 פעמים. 1, 2, 3, 10 פעמים. אבל כל החומרות האלה, חומרות, זה נכון. אין להן להקל במנהגי ישראל. אבל כל זה מה שכתב הרמה, זה מנהג בין הרמה נוהג את הדברים האלה. בארצות ספרד לא נהגו את הדברים האלה כפי שכותב מרן החידה, היו משתמשים בכלים, גם אם פעמים השתמשת בזה, שטיפה בהדחה, שוטפים את זה, אומרים גם יש לך כאן דוחקה דסכינה, גם דוחקה דסכינה וגם זה חם, בדרך כלל אין בזה חמימות כל כך. אבל מנהג ישראל אין להקל בדבר הזה. דווקא מנה רק בדיעבד. אישה שהשתמשה בדיעבד, חתכו בסכין בשרי, חתכו גבינה. לא צריך לחשוש שזה כלום. למה? את הגבינה הזו שחתכת היא יבשה, היא קרה. אין כאן בליעה. אלא מה דוחקה לסכינה? תשטוף את זה היטב היטב. אין לך את הבעיה הזו. כל שכן בסכינים שלנו, שהם לא כמו שהיה בזמנם, הסכין הוא היה מתכת מאוד רכה. מתכת שהייתה מאוד רכה. כשאתה משתמש במתכת רכה, אז באמת רואים את הלכלוך על זה, ואי אפשר גם לנקות את זה היטב היטב. אבל היום הסכינים שלנו הם סכינים שעשויים מפלדה. סכינים שעשויים חזק מאוד. כמה שתשתמש, תשטוף את זה היטב היטב, אתה רואה את זה כאילו עכשיו יצא מבית חרושת. ממילא אין לך את החשש הזה, כמו שאמרו שיש לך את השומנים ואת כל הדברים האלה. בפועל אנחנו רואים שאנחנו רגילים לנקות את, את הכלים, הכלים האלה יוצאים מבריקים כמו חדשים לגמרי. לכן מטעם זה, נכון שמנהג ישראל דין, וראוי להחמיא כפי מנהגי ישראל, כפי שנהגו מאז ומתמיד, אבל יש קצת להקל במציאות שלנו היום עם, עם המטבחים הנקיים וכדומה. שיח מרן אומר ש... כותב מרן, וכל שכן שאסור לחתוך גבינה אפילו צוננת בסכין שרגילים לחתוך בשר. ולא עוד, אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכים בה בשר. כל דברי מרן זה משום חשש שמש שמנונית על הסכין. אבל במציאות שלנו היום שאנחנו מנקים, לא ראינו שצריך להחמיר בזה כל כך. דווקא מילה, אם אדם רוצה לחתוך בסכין בשרי, חותך את הלחם. הרמ"א כותב שנוהגים שיש שני סכינים. הטס כותב, מהרש"ל כותב שיש שלוש סכינים. סכין אחד חלבי, סכין אחד בשרי, סכין אחד ללחם. סכין ללחם הוא יהיה רק ללחם. גם שאם אתה תחתוך את הלחם בסכין בשרי, יכול להיות שיש שם שמנונית, ואז אתה תאכל את זה עם גבינה. וכן אם תחתוך בסכין חלבית, יש שם שמנונית, תאכל את זה עם בשר. לכן אמרת, צריך שלוש סכינים. סכין אחד חלבי, סכין אחד בשרי, סכין אחד שהוא הסכין ללחם. נכון, דבר נכון לעשות כן. אבל מה יעשה זוג צעיר שעכשיו אין להם את כל הדברים האלה וכל הלוקסוס הזה? אנשים לאט לאט קונים כלים, קונים את הכל. יש להם בקושי סט אחד של כלים. מה תגיד להם? תעשה שלוש, ארבע. אפשר להשתמש באותו סכין פעם לחלבי, פעם לבשרי, בתנאי שזה לא יהיה רותח. רותח זה כמו בולע. אבל אם אתה משתמש בזה כגון סכין מריחה, סכין הזה עושים אותו למריחה, אתה מורח בזה גבינה. אותו דבר, אתה מורח אחר כך דברים בשרים, אבל לא חמים. כיוון שכל הבעיה כאן הוא אך ורק בדבר שהוא קר, אז אין חשש שמשום ניקיון. נכון, תריך, טוב שאדם יהיה לו את השלוש כלים האלה. אבל מכל מקום, כל זה מנהג בני אשכנז, אבל לנו מנהג בני ספרד, אפשר להקל בזה יותר ממה שמנהג בני אשכנז. נכון שמרן הביא את הדין הזה, לכתחילה. אבל בידי אבן, מכיוון שהכלים האלה הם נקיים, לא צריך לחשוש כלל ועיקר. גם אם אדם שלקח בסיר בשרי, שם שם חלבי, לא רתיח, נשפח עליו חלם, שם תא. עכשיו רואה איזה הסיר הזה, סיר בשרי, מה הוא יעשה? יש שרצו לומר שהסיר צריך הגעלה, וגם החלב הזה אסור בשתייה. למה? חוששים שעדיין יש שמנונית. כמה שיש שמנונית, לכן אתה צריך להחמיר בדבר הזה. שמנונית של בשר, חלב ובשר, איך מותר לך לשתות את זה? שעה שטעתה, לקחה בצלחת חלב, בשרית, שמה שם גבינה, נתנה את זה לילד. הלכה הוראה, יש שם שמנונית. אבל, דבר ראשון, מאיפה יבוא שמנונית? בדרך כלל, שמים את זה ישר לכיור, מלוכלך, שוטפים את זה אחר כך, נהיה לך מבריק, כמו שקנית את זה מהחנות. ואין בזה בעיה ששמנונית. וגם אם לקחת סיר, שהיה בו שמנונית, ושמת חלב. כמה שמנונית היה שם? תיקח את כל השמנונית, ותיקח את החלב, יהיה לך כנגד השמנונית פי 60. נכון שאין מבטלים איסור לכתחילה, ואסור לכתחילה להשתמש בצורה הזו, אבל בפועל יש חלק בפי 60. אז בידי הבת שזה יתערב, גם אם תמצא לומר שיש כאן חלב, היה שם שמנות של בשר וכדומה, אם כל זה יהיה מותר. מדוע? לכתחילה אולי לא, אבל בידי הבת ודאי יהיה מותר. ולכן אנחנו נוהגים שבאמת יהיה כלים חלבים לבד וכלים בשרים לבד. צריך לעשות סימן בכלים החלבים קבוע, כדי שאנשים לא יבואו לטעות. לכן יהיה צבע אחר של כלים חלבים, צבע אחר של כלים בשרים. הרמ"א כותב שנהגו לעשות סימן בכלים החלבים. למה דווקא בחלבים? כלל, כלי החלבי עושים בו סימן. כותב מהרש"ל, נתון לזה סימן. מה הסימן? ואת חריצי החלב תיקח ותביא את זה. מתי שהיה במלחמה הם היו, נתן את זה לדוד ואמר לו, לך אתה למלחמה ותיקח את חריצי החלב. חריצי החלב, הכוונה היא גבינות שהיו עושים אותם ככה, חורצים אותם, גבינות שהיו מייבשים אותם. למה קורא לזה חריצה? אז גם כאן נתנים, נוהגו לחרוץ את החלב, דיינו סגים, כלים חלבים, שים בהם חריץ. ואז אתה יודע, סכין החלבי הוא חריץ. מה שבלי חריץ זה בשרים. כדאי שלא יבואו לטעות. היום עושים סימנים אחרים. היום לוקחים את הכלים החלבים, כותבים, יש צבע כחול. ואילו כלים בשרים, צבע אדום. הדבר הזה הוא לא כלל קבוע בין כולם, אבל החריץ הזה שעושים, זה היה מאז ומתמיד. היום לא ראינו שאנשים עושים חריץ. אבל כדאי שאדם ייקח ויעשה סימנים בין כלי חלב לבין כלי בשר. נפקא מינה, אדם שמצא ברחוב היהודים, סכין חרוץ. סכין, ושם חריץ. מותר להשתמש בסכין הזה או לא? ברחוב היהודים, מה שיש שם זה כלים שלא טריפה. אם אדם מצא סכין ברשות, בין הגויים, אולי הסכין חתכו בו נבלות, טריפות, מי יודע מה. אבל לא כן כשאדם ברחוב היהודים, שם אין לך מה החשש, או חלבי או בשרי. אתה רואה שהסכין הזה חרוץ. יש שם חריץ. החריץ הזה הוכחה שהוא חלבי. כך נהגו כל ישראל לעשות חריץ. מה תגיד, אולי האדם הזה היה שוטה ועשה חריץ בצד השני. מי אמר לך שעשה את החריץ בחלבי? אולי זה בשרי. גם אם תמצא לומר שזה היה בבשרי, מה החשש כאן? תנקה אותו, תשטוף אותו. אלא מה החשש? שישתמשו בו בבשר. מתי ישתמשו בו בבשר?
שבוע,
ודאי יותר מ-24 שעות. גם אם תמצא לומר שישתמשו בבשר חם עכשיו, תקח את הסכין הזה, תשמור אותו 24 שעות, זה נקרא נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם, גם אם זה היה בשרי, הוא היה חלבי, מה בכך? זה בולע בדבר שהוא נותן טעם לפגם. כאן זה לא ודאי, יש לך חריץ. אלא מה אתה חושש? אבל לספקה דרבנן, ספקה דרבנן, אבל לכולה. לכן, אם אדם מוצא סכין, אני היום חושש דברים אחרים, שיכול להיות שהסכין הזה היה חלבי, ושכחו ושמו אותו בכלי בשרי, ברותח, ולכן האנשים האלה לא רוצים להתעסק, לא, זה זרקו את זה. אז מה שאתה מוצא, אתה מוצא שאולי הוא בלוע מחלב ובשר. גם אם תצא לומר כן, אבל זה ספק, ספק, ספקה. ספק שמה באמת, זה חלבי, בלי את כל בלגן שאמרתי. תצא לומר שכן, עבר 24 שעות, זה נותן טעם לפגם. וגם אם תמצא לומר שהשתמשו בו בבשר, מי אמר לך שזה היה רותח הבשר? זה רק חשש, שמה, זה חששות בתוך חששות. בספקות האלה, אתה יכול ללכת על פי הכללים שיש, יש לך כלים שיש בהם סימנים של חלב, תשתמש בהם. ואז אין לך את הבעיה הזו כלל ועיקר. אבל הסימן הזה שרגעים תמיד לעשות, זה סימן שיהיה סימן קבוע. למה סימן קבוע? מפני שאם אתה אחד יעשה, הכחול יהיה בשרי, והאדום יהיה חלבי, מחר ימצאו את זה, יתבלבלו. לכן צריך לעשות כלל. לכן חריצי החלב, כלים של חלבים, עושים בהם חריץ. ראיתי פעם שכתוב, למה דווקא את הכלים החלבים חורצים אותם? למה לא נעשה את הכלים הבשרים לחרוץ? שידעו שכל הכלים הבשרים הם חרוצים. למה כותב הרמ"א שרגילים לחרוץ? זה נוכל לחרוץ, הכוונה לעשות סימן. מין חריצה, חור כזה. למה דווקא את הכלים החלבים? לא, מדבר על חריצה. חור זה עוד דבר. חריצה לעשות. מין איך. למה? אומר כך. בדרך כלל הכלים החלבים משתמשים בהם לא בחום. מה אתה לך, סכין, כף, מה יש לך חם לאכול דבר חלבי? מה שיש לך לאכול, מה שרגילים לאכול בדבר חלבי, זה במה שרגילים לאכול בדבר חם, זה בשר. זה אוכלים דברים בשרים. דברים שהם חלבים כמעט לא משתמשים בהם בחום. מי משתמש בדבר חם? גם פיצה שיש לך היום, איך אתה חותך אותה? במזלג? אתה לוקח אותה במזלג? וכמה פיצות אתה אוכל והם רותחים? אתה אוכל פיצה, אתה רותח? אנחנו מדברים על בדרך כלל. בדרך כלל, עשית פעם אחת פיצה, את כל הציקינים, את כל המזלגות, השתמשת. וגם בדרך כלל עבר יותר מ-24 שעות. אבל לכן, כשאתה הולך וחורץ את החלב, אז עכשיו, אם אני אחרוץ את הבשר, אני אחרוץ את הבשר, אז בדרך כלל הבשרי הוא יותר חשש גדול שהוא בלוע מבשר. משתמשים בו בבשר, בדרך כלל אוכלים בשר חם, לא אוכלים בשר קר. כל המאכלי בשר הם חמים. יכול להיות שיש שבעים גם צונן, אבל בדרך כלל אוכלים בו חמים. כשאתה עושה חריץ, הרבה פעמים החריץ לא ניכר כל כך, ועלול להימחק. עכשיו, אם זה יימחק, תסתכל אתה, אתה רואה, אין חריץ. מה תיקח את זה? לחלב. אבל הבשר, אבל הסכין הזה הוא בשרי, הוא בלוע מבשר. לכן אומר הרמ"א, כדאי לחרוץ את החלבי. כשאתה חורץ את החלבי, גם אם במשך הזמן החריץ יימחק, מה יכול להיות? תיקח אותו למה? לבשרי. בשרי, החלב הוא לא כל כך בלוע מבחלב. לא מצוי שיהיה בלוע מחלב. אז אתה הפוך אותו לבשרי, מה יקרה? החשש בסכין, בשרי, הוא חשש יותר גדול. לכן חורצים את החלב, שגם אם אתה רואה את החריץ, אתה יודע שהוא חלבי, וגם אם אתה לא רואה חריץ, אז אתה יודע שזה בשרי, אז תשמש בו בשר, לא יקרה כלום. אין בזה חשש כל כך גדול. אבל היום רגילים לעשות חור. כאן כבר אין לך את המסתפק. רגילים לעשות סימן בכלים החלבים, סכינים חלבים וסכינים בשריים. אדם בתוך הבית שלו, אדם, כל זה טוב ויפה בבתי מלון, במסעדות, שם עלול להתערב כלים בכלים וכדומה. כלים בכלים שונים, תעשה שם חור. אבל אדם בתוך הבית שלו, יש לו סט של כלים. יש סט של כלים שאתה יודע הם חלבים. איך הם חלבים? רואה בזה משהו בלי מי יודע מה. סט שלם. ואילו הסכינים, ואילו הבשרי, בבית יודעים. זה בשרי וזה חלבי. ומלא מספיק שיש סימן בתמונה שיש שם. שם זה חריצים חריצים, וזה עשוי קצת עם איזה עיגולים ועיגולים. אז זה העיגולים, תיקח אותו לחלב, ואת החריצים האלה תיקח לבשר, או להפך, את זה תיקח לזה ואת זה תיקח לזה. יש מנהג אחר שראיתי, שיש שני סוגי סכינים. סכין שהוא קשה, הוא עבה יותר, הופכים אותו לבשר. למה? אתה רוצה לחתוך בשר, צריך משהו חזק, לחתוך אותו. הוא קשה. ואילו חלב, אין לך הרבה מה לחתוך. גבינה, למרוח גבינה, לחתוך גבינה. איזה גבינה? גם גבינה צפתית, תוכל לחתוך בסכין רך יותר. לכן, הגודל של הסכין והעובי של הסכין, מרגישים אותו כבר במרחקים, אותו דבר כף. כף אתה לוקח בזה, אתה אוכל מרק, אתה אוכל בשר, אתה אוכל זה, עושה אותו יותר רבי. ואילו בחלב, מה יש לך בזה להשתמש? חלב הוא קל ביותר. אז מלא, אתה לוקח כף, מזלג וסכין, סט אחד הוא חלבי, סט אחד בשרי. כל שכן בתוך הבית, בתוך הבית אתה יודע מה חלבי, מה בשרי, כבר בתנאי הבית. לכן גם בלי חריצים וגם בלי שום דבר, מספיק שאתה יודע את הסוג של הסכינים, כאן בחיי גוונה, בוודאי שיש לך מקום להתיר את הדבר הזה. אמרתי שמותר להשתמש, שאם אדם רוצה להשתמש בכלי חלבי או כלי בשרי, צריך להיזהר שכלי חלבי יהיה חלבי, כלי בשרי יהיה בשרי. מה הדין? שיש לי רק סט אחד של כלים, ואני רוצה להשתמש בהם גם לחלבי וגם לבשרי. איך? כשאני בא לאכול גבינה, אני לוקח את הכלי, יודע, אינו בן יומו, סיר, מזלג, סכין, לוקח את זה, מגעיל את זה. זה לא בין יומו, שם אותו בתוך כלי, מחמם את זה, לוקח את זה, משתמש בו פעם לחלב, פעם לבשר. האם מותר לעשות כן או לא. בדבר הזה נחלקו בזה האחרונים. המגן אברהם באורח חיים כותב, אין לעשות כלי ולהגעיל אותו פעם לחלב, פעם לבשר. נכון שמעיקר הדין מותר, אבל האדם הזה עלול לטעות. יום אחד ישכח להגעיל, יתרגלו שהכלי הזה משתמשנו פעם בחלב, פעם לבשר, יחשוב שהגעלנו את זה וישתמש בכלי הזה גם לחלב. היה לך בשרים, ישתמש בזה עכשיו לחלב. מה הבעיה בזה? גם אם תמצא לומר שזה בן יומו, איפה אתה רואה כאן שמנונית ולא כלום? אלא מה? אולי ברותח זה יפלוט וכדומה. רוב הכלים אינם בן יומן. גם אם תמצא לומר כן, כמו שהזכרנו מקודם, לכן מה אתה חושש בזה? לכן, מספיק, מותר, אז לכן, לדעת מגן אברהם, אין לקחת כלים ולהפוך אותם פעם חלבי, פעם בשרי. אבל אנחנו הספרדים, מנהג פשוט, כותב מרן החידה, אין אצלנו שני סוגי כלים. משתמשים בכלי בשרי, כשאני רוצה להשתמש בחלב, מגעיל את זה. באותו רגע לוקח אותו, שם אותו על האש, יש המים, מגעיל את הכלים האלה ומשתמש בו אחר כך לחלב. ולא חוששים שמא ישתמש באותו כלי גם לחלב וגם לבשר, וישתמש בו איך שהוא. למה? בדרך כלל סתם כלים אינם בני יומן. גם אם יהיה הדבר הזה, הוא לא בולע ולא פולט, פולט דבר שהוא נותן טעם מפגם. ולכן מטעם זה לא צריך לעשות כל זה. וכך כותב מרן החידה, אומר, לא נהגנו לעשות כלים חלבים לבד וכלים בשרים לבד. מדוע? מה אנחנו מגילים אותם? כמה פעמים אנחנו אוכלים חלב, אם אדם רוצה, חלב רותח וכדומה, לא מצוי. ואם אתה רוצה, תרתיח את זה. ולכן לא צריך, תגעיל את זה. לכן לא צריך עד כדי כך. נכון שהיום בימינו יש הרחבה. לכן אנחנו עושים כלים מיוחדים לדברים האלה, אבל מכל מקום אין נפקה מינה לדבר אחר. מה נפקה מינה? היום צלחות שעשויות מסרוכית. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לדור. צלחות שעשויות מזכוכית, או סירים שעשויים מפיירקס, דורלקס. אלה זכוכית, שזכוכית חסימה מפני אש, אפשר לבשל בה. האם אני צריך לעשות כלים מיוחדים לחלב וכלים מיוחדים לבשר? חאורה, מרן כתב באור החיים בסימן תפנון א', שכלי זכוכית שיעה ולא בלה. לכן מותר בפסח להשתמש בכלי זכוכית שהשתמשתי בו בחול. אני לוקח את זה, שוטף את זה היטב היטב, ואומר כלי זכוכית שיעה ולא בלה. כך משמעו דברי אבות דרבי נתן. כתוב שם כלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים.
לא כן. כולם.
מה?
לא כולם.
מתי ראית מתי ראית שבקבוק בירה קיבל צבע? הוא הצבע שלו, הוא צבוע על זה. מה זה? אתה חושב מהבירה הזה נהיה צבע חום? מה? בסדר, אל תשים על האש.
אבל לא,
אני מדבר כרגע כלי זכוכית, שני דברים, סליחה. דבר ראשון, כלי זכוכית רגיל, לא דורלקס ולא פיירקס. יש לי צלחות זכוכית. האם מותר להשתמש בהם פעם לחלב, פעם לבשר? לחאורה, לפי דברי המגן אברהם, שכותב שלא עושים אלא צריך לעשות כלים, חושש, שמהכלא הזה לא יהיה מודח היטב היטב, לכן לא משתמשים בכלא אחד גם לחלב וגם לבשר, לחאורה יעשו. אבל אמרנו כבר שיש הבחנה גדולה בימיהם. דבר ראשון, זה חומרה באלמה, ואתה ממציא המצאות. גם אם תצאו למה שיש קצת, אולי איזה שומן מעט, אבל כשאתה שם עליו הרבה, זה כבר מתבטל. אבל מי הולך, מי מקבל היום צלחות עם שומן? מי יסתכל על זה? אישה שתביא לך צלחת, שלא נקייה, ככה מבריק, בעיקר כלי זכוכית, לא מבריק, שזה ממש תראו אותו כאילו חדש. מי ייגע בזה? אף אחד לא ייגע בזה. אז איזה מין חששות אלה? חששות רחוקות. דבר ראשון. דבר שני, גם אם תמצא לו משהו, השתמשו בו ברותח. שמתי שם, מה שהוא אמר, מה אמרת ששמת? פיצה. לקחתי בצלחת, שמתי עליו פיצה. אחרי זה שטפתי את הצלחת, רוצה לשים כאן בשר רותח. מה הבעיה? הרי מרן פסק שכלי זכוכית שיעה ולא בלה, לא בולע ולא פולט. ומילה כלי זכוכית לא בולע ולא פולט. שמת לה מקודם צלחת של, שמת לה ופיצה, תשטוף את זה היטב היטב, שים עכשיו נקניק רותח. מה תגיד? אבל אולי נשאר? מאיפה נשאר? שיעה ולא, לא כלום. לדעת הרמה, שסובר שכלי זכוכית מחמירים בהם בהלכות פסח, שזה יותר מכלי חרס, דינו כדין כלי חרס, ומכיוון שזה בא מהעפר, וכלי זכוכית באים מהעפר, לכן הם מחמירים. כלי זכוכית בפסח מחמירים בזה שאסור להשתמש בהם כלל ועיקר, ולא מועיל לזה גם הגלה, כמו כלי חרס. לפי זה לחאורה הוא הדין גם כאן. אבל כל מה שיחמיר הרמה, זה בפסח, שאפילו אפילו באלף לא בטיל. אבל לא כן, כאן לגבי חלב ובשר, זה מתבטל. גם תמצא לומר שיש לו איזה בליעה. הבליעה הזו מה היא? כמעט כלום. גם תמצא לומר. אבל כל שכן, שלידידן שקיבלנו רואות מרן, אין לך שום בעיה. קיבלנו רואות מרן שכלי זכוכית לא בולים ולא פולטים. לכן ממילא, באותו צלחת אפשר להשתמש גם לחלב וגם לבשר. מה תגיד? מה תגיד? מה תגיד? מה תגיד? אבל אולי לא יהיה נקי וכדומה. חששה מאוד מאוד רחוקה. אף אחד לא יביא צלחות שלא נקיות, שוטפים אותם, כל שכן היום שוטפים סבון. בזמנם לא היה במה לנקות, הם נקים רק במים. עכשיו תנסה עכשיו לקחת שומני, דבר שומני, תנקה אותו עם מים. זה לא יצא לך. לכן לא יצא, לכן אומר לך, שומן, לא שומן. אבל היום בימינו אין שומן ואין כלום, אתה לוקח סבון. לוקחים סקוטש, מנקים את זה, יוצא לך מבריק. לא, אין לך... וממילא, ממילא, בין לפסח, בין לחלב, בין לבשר, אתה יכול להשתמש באותו דבר גם לחלב וגם לבשר. תגיד, אבל הרי לא עושים כלים גם לחלב וגם לבשר. זה כתב מגן אברהם. מרן החידה כותב, לא נהגנו כן. אומר, נהגנו להגעיל את הכלים החלבים ולהשתמש בהם לאכילת בשר. מגעילים את הכלי הבשרי, משתמשים לחלב. לא חוששים את החומרה הזו שכתב מגן אברהם. אז מלא, אם אתה לא חושש לחומרה, אז מלא, מנהג כותב מרן אחידה, שאנחנו משתמשים בכלי אחד, פעם לחלב, פעם לבשר, על ידי הגלה שלא בן יומו. כל שכן, בכלי זכוכית, שלא צריך אפילו את זה, אין לך שום בעיה בזה. לכן לא צריך לא הגלה ולא כלום, צריך רק שטיפה והדחה. לכן תיקח כוס, אתה לא צריך כוסות חלבים, כוסות בשרים. כוס, אין בו בעיה בכלל. שבדרך כלל... בדרך כלל משתמשים בו, לשים בו נס קפה או משהו, אז מה הבעיה? זה לא רותח עד ככה. גם אם זה רותח, מה אתה משתמש אחר כך? בתי. אבל נת ברנת היתרה. גם אם תמצא לו משהו, זה בולע ופולט. למה? מפני שזה נתן טעם, בר נותן טעם די היתרה. מה פירוש? כמו שהזכרתי בשירום שעברו. עכשיו מה ששמת כאן זה היה החלבי, אבל זה נתן טעם חלב, זה נתן טעם בכלי, עכשיו שטפתי את זה, ואחרי זה אני שם שם מים שהם פרווה, והוא נותנים טעם במים. אז זה נותן טעם, בר נותן טעם ליתרה, מותר לדעת מרן אותה אפילו כתחילה לעשות כן. ממילא, כלי זכוכית לא צריכים שכלים חלבים, כלים בשרים, תשתמש בזה איך שלא יהיה. גם אם אתה רוצה בסירים חלבים וסירים בשרים, גם תיקח לך כלי שהוא דור על אקס פיירקס, שמים אותו על האש ממש. שמתי אותו, השתמשתי בו לחלב. מה הבעיה? הוא בא לחלב. אז מה בכך? אבל תגיד, זה בולע אחד מהשני, אולי בלה. דבר ראשון, אם בלה הוא גם פלט אחר כך ברחיצה. דבר שני, אנחנו סוברים שהוא לא בולע ולא פולט, כדברי מרן שכתב באור החיים. ולכן אנחנו לא צריכים לחשוש לזה. תגיד, אבל הרמה החמיר בדבר הזה. חוששים לדברם. הרמה, איפה כתב את זה? בהלכות פסח. למה הרמה לא כתב את זה כאן בהלכות בשר בחלב? הרמ"א לא כתב שכלי זכוכית וכדומה, רק בהלכות פסח. מדוע? יכול להיות שבהלכות פסח הרמ"א החמיר בזה. החמיר בזה ביותר. חמץ פסח במשהו, חמץ פסח רגילים להחמיר בו בהרבה חומרות. לכן החמיר שלא להשתמש בכלי של חמץ, להשתמש בזה לפסח. אבל לא כן לגבי חלב ובשר, שכאן החשש הוא מאוד מאוד רחוק, שגם אם תמצא לו משהו שהוא היה בשרי, אבל זה לא בין יומו, אז זה נותן טעם לפגם. וכל זאת, גם יש מקום להקל בצירוף שזה לא בולע ולא פולט כדעת רוב הראשונים. ממילא לא צריך לחשוש עד כדי כך. לכן גם אם השתמשת בו מקודם לחלב, תשתמש בו עכשיו לבשר. מדוע? גם אם תמצא לומר שיש בו איזה בליעה או משהו, הבליעה הזו כבר התבטלה, כבר יצאה, ולא צריך לחשוש. לכן, מה זה? חכה דקה. ולכן מטעם זה מותר להגעיל כלים פעם אחת לחלב, פעם אחת לבשר. על פי המהלך הזה יש היום תנורים שקוראים להם כמדומה לאינדוקציה. תנורים האלה הם תנורים שיש בהם חום מאוד גבוה, אפשר לחמם אותם, לא מנקים אותם אף פעם. אתה שם מה שאתה רוצה, אתה רוצה עכשיו לנקות את זה, מפעיל אותו על חום 500 מעלות, אפר ואפר. ממילא לכאורה מותר להשתמש לו פעם לחלב פעם לבשר. הרי אסור להשתמש בכלי אחד פעם לחלב פעם לבשר, כמו שאומר הרמה. כל זה לדעתו של הרמה, אבל בזה יכול להיות שגם הרמה יודע שיהיה מותר. מדוע? דרך ההשתמשות שלו זה להביא אותו למעלות גבוהות. אחרי שגמרנו מפעילים את זה על חום גבוה, ממילא מה תגיד? אבל אולי שכחו להפעיל אותו על חום גבוה. מה הבעיה בזה? זה הרי אתה לא משתמש בגוף התנור. גוף התנור יש מסביב בלה, אבל אתה שם מגשים. המגשים האלה, מה הבעיה? תיקח מגש שהוא לא בשרי ותשים שם. מה תגיד? אבל התנור עצמו יש בו בשר. אז מה? אבל הוא לא נכנס בתוך האוכל. וגם אם תצא לומר שכן, כמו שאמרתי מקודם, אחד מנקה את השני, ולכן יכול להיות שזה לא בשרי, מה שעשו בשרי, זה כבר אפילו את זה בחום. לכן, לדידן, בוודאי שיש מקום להקל. למה צריך לחכות? בשיהיה בן יומו. אתה עושה כאן ליבון.
מה ליבון? אני עכשיו שמתי בשר, גמרתי בשר, אני אעשה לו ליבון, ואחר כך אשים חלב, או שאני אשים חלב
מיד? לא. בעיקר הדין, אל תשתמש באותו תנור גם לחלב, גם לבשר. למה? זאת אומרת, אחד אחרי שני. למה? נכון שיש צד להקל, בכלל שזה עדים באלמה, אבל העדים האלה נפנים אותו בא מתוך הסיר. לכן יש מקום לאסור. אבל, מותר לך להפעיל את זה פעם לחלב, פעם לבשר, על ידי החימום אשר אתה עושה. מדוע? לשאף על פי. לא, בלי חומר. לא צריך חומר. זה סתם, שמים את זה שיהיה לך, אבל לא צריך מעיקר הדין. מספיק, לא צריך כלום. זה עושה ליבון, בליבון צריך חומר? לא צריך שום דבר. ולכן מטעם זה יהיה מותר להשתמש בכלי הזה, גם לחלב, לא צריך כמה תנורים, באותו תנור. גם שיש לך תנור רגיל, גם תצא לומר תנור רגיל. תנור רפייה רגיל, שעושים שם, עושים פעם גבינה, פעם בשר. אם זה נקים, מנקים אותו היטב היטב. תגיד אבל, יש עדים. איפה יש לך עדים? העדים האלה שעולים, נשרפים. לא, הם עולים, אחרי זה יורדים למטה. אם זה לא בן יומו, אז תגיד שכן, אז עולים למעלה. אם זה לא בן יומו, אז אפילו אם זה ייפול, זה נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם, יהיה מותר. אפילו תצא לומר שלא, מי אמר לך שיש לך עדים שעולים למעלה? אתה שם את זה, יש לך לפעמים, תלוי גם אם זה מאוד רטוב. אבל בדרך כלל לא, אין את החשש הזה. אבל לא כדאי להשתמש בתנור אפייה גם לחלב וגם לבשר. אבל יש לך עם שני תאים למשל, שני תאים, התא התחתון יש הוא חלבי, התא העליון הוא בשרי. יש חששו לזה מטעם אחר. כמו שאם אתה שם למטה חלבי ולמעלה בשרי, לפעמים יש עדים. העדים האלה יוצאים מהחריץ שבין הסיר, בין המכסה, הדלת לבינו, ונכנס לעליון, עדים. ממילא, עדים החלבים נכנסים שם, וכן מהבשר עלו ילדים לרדת למטה. דבר ראשון, בדרך כלל, העדים עולים למעלה ולא יורדים למטה. דבר שני, גם העדים של החלבי, שסגור, הם לא נכנסים לתוך הסיר, בתוך התאים, אלא בצד, וגם יוצאים לך מהצדדים. העדים האלה, אז מה יש לך את החשש? גם בחי גוונה יש מקום להקל בדבר הזה. כל שכן מי שקונה תנורים מיוחדים שיש להם הפרדה גמורה, דיינו החלק הזה שמפריד בין התחתון לעליון הוא קצת בולט. אז כמו שתי קומות כאלה, ממילא מה שעולה למעלה הוא לא נכנס, מה שעולה מלמטה ללמעלה הוא לא נכנס בפנים, וכן להפך, מה שלמעלה לא יורד למטה, אין לך שום בעיה. מה תגיד, אבל יש לך כאן, אחד נוגע בשני, שני סירים שנוגעים אחד בשני. יש לי סיר אחד חלב, וסיר אחד בשר, אחד נוגע בשני, אין בזה שום בעיה, לא קרה כלום. למה? 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 יבש ביבש, בדבר שהוא מתכת, לא בולע ולא פולט. זה לא בולע מזה ולא פולט מזה. אלא מה? מתי שיש שם לחוט, רוטב שביניהם, רוטב הזה מתחמם, בולע מזה ונותן לזה, מקבלים דן מן דן. אבל כאן, אין לך בעיה שיש לך כאן רוטב ביניהם. יש לך כאן פלטה שעשויה ממתכת. ממילא, זה עולה למעלה, והוא מלמעלה, יש שם הפרש גדול. אין לך שום בעיה בדבר הזה. השתמשת למטה בחלבי, למעלה בשרי, תשתמש בזה. טוב לעשות שהחלבי יהיה למטה והבשרי יהיה למעלה. למה? דרך כלל שלאופים לוקחים דבר בשרי, אז הוא יותר לחוט יש בו. יש בו הרבה רוטב והרבה לחוט. עושים שם לפעמים, עושים מאכלים, אז עושים אותם למטה עם תפוחי אדמה עם הרבה רוטב. וזה הרבה עדים יוצאים ממנו. שהעדים האלה יהיו לי למעלה. נכון שגם אם היה בהפך זה היה בסדר, אבל כדאי שלעשות למטה את החלבי שאין בו הרבה רוטב, ולמעלה יהיה בשרי. ואז אתה פתרת בזה את הבעיה, שלא תבוא לידי חששות, שאולי נצא מכאן, נכנס לכאן. גם העדים האלה, כמו שאמרתי, זה חששות מאוד מאוד רחוקות. נכון שיחמור בזה רבותינו בהלכות בשר וחלב, לעשות הרחקות ביותר, זה מתי שיש לך חששות אמיתיות. אבל כשאין לך את החששות האלה, בקר הדין זה יש מקום להקל. השאלה נשאלת לגבי המיקרוגל. המיקרוגל, האם אפשר להשתמש בו גם לחלב וגם לבשר, או אי אפשר להשתמש בו גם לחלב וגם לבשר? לכאורה, דינו כדין התנור. כמו שאמרתי מקודם, אם אתה תעשוב אותו כמו תנור, אז תנור אמרנו שצריך שתי מדפים. אתה לא יכול במדף אחד, גם שעולה העדים ויורדים. אבל מי שמכיר את המיקרוגל, יודע שזה לא עובד על השיטה הזו. המיקרוגל הוא לא עובד על חום, הוא עובד על גלים. אין בו חום כמעט. אדם יכול לקחת כוס מים, לשים בפנים, לחמם אותו עד שהכוס הזה ירתח וישתולל. אחר כך תכניס את היד שלך בפנים, צונן לגמרי. אין לך שום בעיה. חכה. מכילה. אני שלב אחרי שלב. ולכן, לכאורה, לא צריך שום דבר. מדוע? נכון שאתה משתמש בכאן פעם חלב, פעם בשר, אבל אין לך כאן בליעה מחלב ובשר. יש לך כאן שעולים עדים. גם העדים האלה לא נמצאים, כמעט אין עדים. מתי יש עדים שמשאירים את זה הרבה זמן? אישה שרוצה לבשל מאכל, ממש. צריך להשאיר את זה רבע שעה או משהו. מתחיל העדים כאן, נוגעים בזה, רואים את זה, הוא חם ביותר. שם תגיד, אז הוא בולע מסביב. לכן, הדרך הנכונה ביותר, הרי הצלחת ששמים עליה את מה ששמים היא זכוכית. אבל הצלחת הזו לא צריך להחליף אותה. פעם אתה יכול להשתמש בחלב, פעם להשתמש בבשר, אבל שאין נקי. שאתה מנקה את זה, אין לך שום בעיה בדבר הזה. דבר שני, לא לשים את המאכל גלוי. תהיינו, תיקח מכסה. יש מכסה למיקרוגל, זה מכסה כזה שיש בו חורים מהצדדים. ואז זה... אתה שם עליו, יש את העדים האלה. העדים האלה הם יוצאים מהצדדים, לא עולים למעלה. אבל אין לך שום דבר, שום פעם אתה לוקח את הבשרי, פעם אתה לוקח את החלבי. ולכן את הבעיה. גם אם תמצא לומר שלקחת שם ובישלת, והעדים עלו למעלה של בשר. עכשיו שאני בא להשתמש לחלב, בדרך כלל מה ששמים בחלב, זה לעשות כוס קפה או חלבי לחמם חלב, או לחמם את הפיצה, או לקחת לחם שהוא כפור, לשים אותו תוך חצי דקה, זה כבר נהיה לך רך ביותר. כל אלה הדברים, שמים אותם זמן מועט. לא מספיק להגיע כדי שיבלה. גם אם תצא לומר שיש למעלה, אתה רואה שיש חתיכות בשר, לפעמים יש מתה שזה רתח וכדומה, נדבק. לא תמיד אפשר לנקות את זה, גם אם הם ננקים, אבל לא תמיד שמים לב לזה. מה הבעיה? העדים עולים, הם לא עולים למעלה, יש לך מכסה. המכסה הזה, העדים מצדדים. המכסה הזה מגן. לא עולה למעלה ונופל עליו, אין לך שום בעיה. ולכן אנחנו משתמשים בזה פעם לחלב, פעם לבשר, באותו מיקרוגל. ואין לך שום חשש בדבר הזה. שהמיקרוגל זה אין שם חום, יש שם בסך הכל גלים שהם מחממים את האוכל. זה גלים כאלה שגורמים בתוך ה... בכל מקום שיש בו לחות, אז הם גורמים כאילו מין, מין שפשוף כזה שהולך בין הגלים שם, וזה שגורם לזה חימום. אבל גוף, גוף המיקרוגל צונה לגמרי. לפעמים הוא חם בגלל העדים שהרבה זמן שמו שם, אז הוא חם. אבל מצד עצמו הוא לא חם, אז זה צונן באלמה. צונן באלמה, כלים נפרדים לחלב, כלים נפרדים לבשר, אין שום בעיה.
אני יום יום עושה, יום יום עושים המקפיא אוכל, ושם במיקרוגל, אחר כך בשביל שאני אוציא את הצלחת, הזכוכית או הפיילס, לא משנה, שאני צריך להוציא אותה, היא, כל... היא אש. 2.5 דקות, 2 דקות
אני שם
קבוע.
בוודאי.
צריך מגרת בשביל להוציא.
בוודאי.
רגע,
מה חם?
הצלחת.
הצלחת. ומה הדין של כל המיקרוגל? אז גמרנו. אנחנו לא מדברים על הצלחת. עכשיו דיברת על הצלחת. הצלחת זו, שטוף אותה אחר כך. של בשר שמת. תשטוף אותה אחר כך. היטב היטב. תכניס שם פיצה, תכניס אותה לתוך המיקרוגל, תשתמש בזה גם לחלב.
עכשיו, הכיסוי, אין לי בשר ולחלב. אני שוטף את זה
עם סבון
ושם.
מה שאמרתי, זה טוב שיהיה מכסה, זה כדאי, ושלפעמים נשאר לך הרבה זמן. לפעמים אתה לוקח וזה נהיה לך הרבה זמן, ואז העדים האלה נכנסים, ואז יורדים גם למטה.
זה
פלסטיק. אז מה?
זה פלסטיק, זה לא...
מה אכפת לי? מה זה מפריע לי, הפלסטיק? ברגע ששמת פלסטיק, אז העדים לא עולים. אז מה אכפת לי? הוא יחד חלבי, יחד בשרי. מה קורה? שיגע באוכל. אני לא משתמש בפלסטיק אחד לשניהם. אחד לחלבי, אחד לבשרי.
אני שואל אותו פלסטיק, אני שואל אחרי שגברתי את הבשרי,
ובערב שאני עושה מרפיץ
או משהו, אני
שוטף את זה ומחכים. לא, פעם לחלב, פעם לבשר? לא, את הפלסטיק אל תעשה, לא. רגע, 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 אני אסביר, רגע. יפה, בוא תשמע. זה לא מתאים שאתה אומר את המילים האלה, אבל אני אסביר. כל מה שדיברתי, כל מה שדיברתי, זה על גוף המיקרוגל. גוף המיקרוגל, לא מדביקים בו אוכל ואין בו שום דבר, והוא צונן. כשאתה לוקח ושם את המכסה, המכסה הזה מתחמם. לפעמים מגיע יותר מכדי היה צולדת בו. עכשיו, פלסטיק בולע. תינוק עדים כלי חרס. ומכן, הוא מלא עדים. אז אם אלה מתי שהוא חם, הוא בולע. מה יעזור לך אם תשטוף את זה עם סבון ונותן טעם מפגם? נותן טעם מפגם זה רק בחוץ. אבל אתה לא מגעיל אותו בנותן טעם מפגם. וכלי פלסטיק לא מועילה עם הגלה. כמו בלחות פסח. אז אם אתה תיקח, אז עדיף, תשאיר את זה בלי המכסה, מה שתעשה אותו עם המכסה. למה שאתה שם אותו עם המכסה, המכסה הזה מתחמם. הילדים האלה עולים, אפילו אתה שם דקה, שתי דקות, המכסה הזה הוא, רוטה, הוא חם. אז מלא הוא בולע. עכשיו, כשאתה שם אחר כך בשר, הוא בונה, יש בו עדים. אתה משתמש בכלי אחד, חלב ובשר, ולפעמים זה בן יומו. אבל, אם אתה לוקח ואתה משתמש בזה בלי זה, בלי המכסה, שם אין לי חשש כל כך גדול. למה? שמת שם כוס חלבי, חלב, כמה? דקה? אין עדים, אין כלום למעלה. תסתכל, תיקע בכוח המיקרוגל, לא אין לך כלום. אילו היית שם את המכסה הזה, זה היה חם. כאן אין לך את הבעיה הזו. אז אם אלא שאתה שם אחרי זה בשר, אין לך חשש, ירד, יעלה. לכן יותר קל. אבל כדאי שיהיה לך גם זה וגם זה. חלבי ובשרי. הצלחת לא צריכה להיות. היא זכוכית. לכן במיקרוגל זה קל יותר. למרות שאין כאן בישול דהורה איתה אולי, אבל מכל מקום, חלב ובשר.
את הבשר מחסה. ושמו גם
גבינה
שם בלי כיסוי.
בסדר.
זה בסדר.
כן. אבל כדאי שיהיה לך לשניהם.
כן, בסדר.
כדאי שיהיה לך לשניהם. לכן, כשאתה הולך ומכסה את הבשר, אם אתה שזה בשרים, אז יש לו הרבה עדים. העדים האלה נשארו עדיין בתוך המכסה הזה. תשטוף אבל את הצלחת. גם זה לא כל כך אכפת שתשטוף. הצלחת הזו היא זכוכית. אתה לא מכניס שם ממש אוכל על הצלחת. אתה לוקח את זה בתוך צלחת אחרת. אז אתה לוקח בתוך צלחת, הצלחת זכוכית, יש שם, נגיד שיש שם איזה משהו של לכלוך בשרי. אבל בפועל זה לא, לא בולע. אתה לוקח צלחת זכוכית, שם על זה, אין לך בליעה של שום דבר. ושם מרחק בין דבר לדבר. לכן שם זה יותר קל. אבל שיהיה לך מכסה.
יש חוקים על זה ואומרים שזה דאורייתא.
במה? איך דאורייתא? שמה? שמה?
מבשל בזה בשר.
בעדים האלה? איך אתה מבשל בשר בחלב? זה אנשים שמבשלים חלב הרבה, רוצים לעשות מאכל בשרי, הכל רותח. אתה צודק. כל שכן לדידן זה נת ברנת דהתרה. נת ברנת דהתרה. אז אם אלה הם סוברים נת ברנת דהתרה אסור לכתחילה, לדידן מותר, אבל זה לא צריך להגיע לנת ברנת. אין בכלל נותן טעם, אין שום דבר, לכן זה יותר קל במיקרוגל. מיקרוגל הזה, אצלנו בבית, באותו מיקרוגל, אשתי עושה בזה לפעמים מאכלי בשר, מוציאים את זה, צלחת נקייה, הכל נקי, אחרי זה שאתה בא לשים שם פיצה, חלב, משהו, זה לא הרבה, דקה, חצי דקה, אתה שם את זה עם המכסה, אין לך שום בעיה. גם אם תמצא לומר שאולי יש שם מסביב, אין עדים, אלא מה יש מסביב חתכות או משהו, אין לך שום בעיה, זה לא מגיע אליו בכלל. לכן טעם זה, מכיוון שזה מכסה, זה קל יותר. לכן המיקרוגל הוא קל יותר. בתנור הוא בעייתי יותר, שבתנור הכל מתחמם וכל העדים עולים למעלה, אבל לא חייבים מיקרוגל, אין את הבעיה הזו. כל שכן, שכן כמו שאמרתי, זה נותן טעם בר נותן טעם די יתרה, לכן יש מקום להקל. הרב יגיע?
לגבי המתכות והפלסטיק,
הרב נמצא שם? לא, טוב, כן, מה רצית?
לגבי הפלסטיק, אין לו דין מתכות לגבי הגעלה?
בפלסטיק יש בזה מחלוקת גדולה, מה דינו של הפלסטיק? אם הפלסטיק דינו כדין כלחרס, ואז לא מועיל לו עגלה ולא מועיל לו כלום, והפלסטיק דינו כדין כלזכוכית.
או מתכת.
מה הספקות בזה? פלסטיק, תגעיל אותו, לא תגעיל אותו, אם אתה רואה את הטעם, זה הכל שרוף שם מפנים, לא יעזור לך כלום מה שתעשה בו. גם אם תרגיל אותו, הוא לא יצא הלכלוך שבו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, למה כלי חרס הוא לא פולט, הוא לא בולע ולא יצא לו כלום שבר, שום דבר, ושהוא בא מהאפר. פלסטיק הזה גם כן בא, רוצים לומר שדינו כדין כלי חרס, הוא בא מהנפט, מתוך האדמה, דינו כדין כלי חרס. ולכן פלסטיק הוא בולע, אתה רואה אותו שהוא מקבל צבע, הוא לא נשאר כמו סקל סוכית, אז איך זה יכול להיות אם לא בלע כלום, איך זה יכול להיות? לכן הפלסטיק הוא בולע.
לא נחשיב אותו למתכת?
אבל אתה לא יכול להחשיב אותו, אז כאן יש לך צד שאולי לא כלי מתכת, מפני שהוא לא פולט, אולי הוא בולע ולא פולט. וגם תמצא לומר שהוא פולט, הוא פולט חלק, אבל נשאר בו חלק, ואז כשאתה שם אותו הוא בולע ופולט. לכן כלי פלסטיק, למשל בפסח, לא משתמשים בהם, לא עושים להם לא הגעלה ולא כלום. לכן, כלי זכוכית, אז שלוש דרגות. כלי זכוכית, לא בולע ולא פולט, שטוף אותם, גמרת את הסיפור. כלי מתכת, כבולו כך פולטו. כלי ראשון, כלי שני, בליבון, הגעלה. כלי חרס, לא מועיל כלום. כלי פלסטיק, כאן נכנסנו למחלוקת גדולה. או חרס מצד הזה, או כלי זכוכית מצד שני. אבל לכן למעשה, לא משתמשים בזה לחלב ולבשר. וגם לא בפסח ולא כלום, גם תשטוף את זה היטב היטב. ויש רגליים לדבר, שכלי פלסטיק ניכר בהם חדש וישן.
הוא תופס את הצבע.
הכל הוא בולע, הכל, אתה רואה שהוא מתקבל צבע. כלי זכוכית, אין דבר כזה. כלי זכוכית, גם אם יקבלו צבע, צבע שנדבק ולא שנבלע. תיקח באקונומיקה, תביא חומר מסוים, יוריד לך את הכל, יביא לך איך שהיה חדש מקודם. לכן למשל, שממחזרים כלי זכוכית, לא עושים בהם כלום, שטיפה באלמה. למשל ביין, לוקחים, היינו שם,